אחד. שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה טו דה קלאוד, ואנחנו היום עוסקים בעולם של הפינופס, ואם אני מדבר על פינופס, אני מדבר על ויר, מה העניינים, ויר?
בסדר גמור, כיף להיות פה.
בדיוק סיפרתי לך שדיברתי עליך היום הרבה, אז ככה לא במקרה, ובאנו לדבר על היום, נדבר על, על איך בעצם לייצר אוטומציה בעולם של הפינופס.
נכון מאוד, ובגדול אנחנו רוצים לבוא ולדבר על שלושה סוגי אוטומציות, סליחה, אני עדיין מנסה כאילו, אתה יודע, לדבר נכון. שלושה סוגי אוטומציות שיכולות לעזור לנו בעולם של ניהול כלכלה. האוטומציה הראשונה שמעניינת אותנו, קודם כל אני אגיד מה השלושה, אז יש לנו אוטומציות שמנהלות לנו ממש ערך כספי, זה אומר אוטומציות שבהן אנחנו מנטרים מה שנקרא waste בעולם של הפינופס, כל מה שקשור לבסט פרקטיס הזה של הפינופס, יש לנו אוטומציות שאנחנו רוצים לנהל ברמת הויזיביליטי, כלומר לנהל אוטומציות שיעזרו לנו לתייג את הסביבה בצורה נכונה יותר, והאוטומציות הכי כיפיות שאני הכי אוהב אישית, זה ה-next level של automations, זה כל ההתממשקות עם ה-financial utilization, זה אומר כאילו איך אני מייצר אוטומציות שהיוטיליזציה שלי בענן היא נכונה, כדי למצוא את הווייסט לא רק בדברים שהם best practices, אלא גם בפעילויות שאני יודע שעובדות ועושות את מה שהן אמורות לעשות. אז בואו נתחיל עם ה-value. עכשיו, כולנו מכירים את ה-best practices בסופו של דבר, של ה-FinOps, כן? איפה אנחנו מייצרים אוטומציות או אופרציה שמייצרת לנו financial value. כל מה שקשור לליסט של ה-incomplete multi-part S3 uploads, זה העלאות שתופסות לנו storage, אם הם incomplete הם לא נותנות לנו value, ולכן אנחנו מנטרים את הדבר הזה באוטומציה, כדי לנקות את ה-incomplete multi-part uploads ל-S3. ליסט וכמובן אוטומציה ל-remove של available or detached volumes. EBS volumes זה מכת מדינה, כולנו נתקלים בזה באיזשהו שלב. יש לנו workloadים שלמים שאנחנו עושים stop ל-instance או terminate ל-instance, גם אם זה דרך טרפורם, לפעמים יש לנו באגים בהורדה של ה-workload, ויש לנו available volumes אפילו ברמות שמבזבזות מאות ואלפי דולרים, במיוחד בסקיילים גדולים. אנחנו רוצים להגיע למצב שיש לנו איזושהי ויזיביליות אוטומטית על כל ה-workload הזה, שהוא בעצם waste. גם אם יש לך available volume, דרך אגב, שהוא צריך להיות שם, יש דרכים אחרות לשמור דאטה, שהוא לא לשמור את הווליום, גם דרכים זולות יותר. כל מה שקשור ל-unallocated elastic IPs, יש לנו גם כאילו את כל מה שקשור לעלויות הנלוות, גם אם זה stopped instance, יש לנו עלויות נלוות לנגיד IP שמחובר אליו, וזה בגדול כל האוטומציות האלה שאנחנו יכולים לייצר, באמת זה מיינדסט כזה שבא ואומר, אנחנו רוצים לבוא ולהוריד את העלויות התפעוליות שלנו על ידי הורדה של waste אמיתי בענן. אז זה נותן לנו value.
אבל רגע, עכשיו אני רגע, שואל, אני רוצה לרגע להישאר איתך בעולם הזה. בוא נסתכל רגע על שני גופים. גוף שעכשיו, כרגע בסדר רק בעולם הזה של ה-value, גוף שעכשיו מתחיל, שאין לו כלום בענן, לעומת גוף שאתה יודע, שכבר קיים וכולי, אז הגוף שהוא קיים, אז, ויש בה הרבה דברים עלויות בענן, אז אתה תראה, אתה תוכיח מיד, אתה יודע, שהנה, הצלחתי לחסוך. אבל איך אתה מתייחס לגוף שעכשיו הוא מתחיל בעולם הזה? האם אני אחכה לסעיף השלישי שקצת דיברנו עליו, או שיש לך מה להגיד כבר עכשיו, אתה צריך להתכונן לזה?
אני חד משמעית אומר לך שאתה צריך לעשות את זה בכל שלב, בחיים של סטארט-אפ, בחיים של חברה, בחיים של הכל. זה מה שיפה באוטומציה. אוטומציה לא באה לפתור לך בעיות קיימות, היא באה למנוע בעיות עתידיות. זה אומר שבאיזשהו שלב כל דבר שאתה מצליח לחסוך מ-day one, זה חיסכון בפועל. אז גם אם אין לי עכשיו, אני חברה שמתחילה בענן, ואין לי עכשיו מאות EBS'ים שאני צריך לסרוק, עדיין האוטומציה או הוויזיביליות שאני ארצה לייצר, מכיוון שזה באמת, אני לא מגזים, ואני יכול לראות לך שקף של הקוד, זה 5 דקות עבודה לרשום אותו, כן? אתה יכול לדחוף אותו ללמדה, אתה אפילו לא צריך תשתית בשביל להריץ אותו. ואז אתה יכול ממש לסרוק את הסביבה שלך, באמת מינימום מאמץ, לייצר את האוטומציה הזאת, גם אם אתה בשלבים ראשונים בלייף סייקל של החברה שלך. כי אתה באיזשהו שלב תרצה את האינדיקציה הזאת, וכמה שיותר מהר, ככה יותר מהר תוכל להגיע למצב, שבו אין לך וויסט כאילו שהוא מתגלגל באורך הלייף סייקל של החברה. מקווה שאני איתי. אז כן, אני חושב שדווקא בקטע הזה, האוטומציות של הווליו, האוטומציות שבפועל מצביעות לי על דברים שעולים לי כסף סתם, זה האוטומציות הכי חשובות, והן צריכות להתממש מ-day one, במיוחד שוב, זה לא הרבה עבודה, יש גם סולושנים בחוץ, גם אופן סורס, גם חלק מהלאב נגיד של אמזון, יש המון דוגמאות קוד או סולושנים ממש מורכבים של ארכיטקטורות שכבר קיימות בתוך אמזון, שיכולים לתת לך את הvalue הזה. דרך אגב, כל מה שאני אומר על אמזון, זה נכון גם לגוגל, מינוס הסולושנים, כן. אמזון יש להם את הסולושן הזה in place, יש להם ממש קוד רפוזיטורי עצום של סולושנים שאתה יכול להשתמש בהם. גוגל קצת פחות, אבל עדיין המיינדסט אמור להיות אותו דבר. אז בוא נדבר על הסוג השני של אוטומציות.
Okay.
הסוג השני של אוטומציות הוא אוטומציות שנותנות לנו ויזיביליטי. בין אם זה קשור, כמו שכולם פה מכירים, חשוב לתייג, יש טאגים באמזון אשור, לייבלים בגוגל, כל אחד והלימיטציות שלהם, אבל כל מה שהוא טאגיבל, כל מה שאפשר לתייג בתוך הענן, חובה ורצוי לתייג. אבל מעבר לאפורט הראשוני, נגיד, של הטיוג, איך אנחנו מייצרים ויזיביליות על האסטרטגיה טיוג שלנו? אז גם פה יש לנו את האופציה לייצר אוטומציה, להביא כל מיני KPI'ים שאפשר למדוד. הדבר הראשון והכי חשוב, untagged resources. זה אומר אוטומציה שתוציא לי רשימה של ריסורסים, שהם לא מתויגים בקונבנציה, בקיז שאנחנו קבענו, או שהvalue שלהם הוא לא כמו שצריך. באמזון ספציפית יש organizational policy לטאגינג, יש חברות כמו וויקס לדוגמה, שבנו לינטר ממש כחלק מהטרפורם אפלי פרוסס שלהם, וכל מה שקשור נגיד לאינפורסמנט של טאגים, יש חברות גם שמכילות מטה דאטה על, בנוסף כחלק מהפלטפורמה שהם מציעים, אז כן, כל מיני אוטומציות שיאפשרו לנו לוודא שבמהלך הריצה שלנו בענן, כל מה שאמור להיות מתויג, מתויג, ומתויג כמו שצריך. יותר מזה, Financial Visibility נותן לנו עוד דברים, כמו לדוגמה SDK Usage, שאנחנו יכולים לקרוא ל-Cost Services, בין אם זה ה-Public API של אמזון ושל גוגל של Cost, בין אם זה קשור עכשיו נגיד ל-Cost Explorer API באמזון, שאתה יכול לעשות שני מימדים של query, מה שאתה לא יכול לעשות דרך אגב בסרוויס הרגיל, רק דרך ה-API. ואז אנחנו מייצרים אופרציה שבאמת, במינימום מאמץ, אפשר לגשת לאותם endpoints, ולהוציא מידע פיננסי שנותן לנו ויזיביליות לאורך זמן. אז זה גם... כן.
יש לך עוד כמה דברים, אם לא יש לי שאלה מעניינת, נראה לי לפחות
ש... על הויזיביליות, כן, דבר איתי.
בדיוק, אני יודע למתי לעצור אותך לפחות. עוד פעם, אתה מדבר ברמה של מישהו מאוד מנוסה, שחי את העולם הזה כבר 4-5 שנים לפחות. ארגון שעכשיו מתחיל, איך, אתה יודע, הפינופס הראשון שמתחיל עכשיו את העבודה שלו, איך הוא אוכל את כל הויזיביליות הזה? כי אתה יודע, זרקת הרבה מאוד נקודות, איך, תן לנו איזה משהו ראשוני, שהוא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, חוץ מזה שהוא ישמע את הפרק הזה עוד כמה פעמים, ואז הוא ידע לחזור אחרי זה.
אז איך זה נורא מעניין, כי שוב, מדברים על עננים שונים, אז בכל ענן זה אחרת, בוא נתמקד שנייה על אמזון, באמזון זה יחסית נורא פשוט, אפילו דרך ה-Cost Explorer, אם יש לך את ה... אם אפשרת ברמת הריסורס את הדוחות שלך ב-Cost Explorer, אתה יכול דרך ה-Cost Explorer לראות איזה ריסורסים לא מתויגים, אתה אפילו לא צריך לבנות לזה אוטומציה. זה אומר שמ-day one כבר אתה יכול לפלטר את כל הריסורסים שהם לא מתויגים. גם אם זה לא ברמת הריסורס, ברגע שאפשרת את ה-CUR, לדוגמה, Cost Allocation Report, כל הריפורטים האחרים, אתה יכול לבוא ולוודא ברמת הריסורס, איזה ריסורסים לא מתויגים. זה כן דורש קצת השקעה, כן? כאילו אין משהו out of the box, אלא אם כן אנחנו באים ומסתכלים על ה-Cloud Intelligent Dashboard, לדוגמה. זה לאב של אמזון שאתה יכול לייצר, ממש את כל הדשבורדים של קודוס, את הדשבורדים של ה-KPI, Trusted Advisor ו-Compute Optimizer, אם יש לך Enterprise Support. אז יש פה כל מיני דברים שבאמת אתה, זה ממש מניואל של next, 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 שאתה יכול לייצר את הויזיביליות הזאת, לא באפס מאמץ, אבל באמת במאמץ מינימלי, גם כחברה שאין לה את הקפסיטי עכשיו לבוא ולפתח קוד או לכתוב סקריפטים, יש כבר סולושנים בחוץ, כמו שאמרתי, שאתה יכול פשוט לקחת אותם, יש אופן סורסים שמייצרים ויזיביליות או אוטומציות של ויזיביליות לקוסט בענן, יש אופן סורסים שמנטרים underutilized resources, יש אופן סורסים שמנטרים גם את כל מה שדיברנו עליו בהתחלה, את כל ה-waste של available volume, זה Elastic IP, זה incomplete multi-part uploads, זה דברים שקיימים היום בחוץ כסולושנים, גם אם זה משהו שאתה יכול להגיד אותו, אתה יודע, okay. מכמה מקומות שונים.
Okay.
אז תראה, בסופו של דבר אתה בא ואתה שואל אותי כמה השקעה צריך מ-day one בחברה ש... רוצה להיכנס לתחום הפינופס, זה לא הרבה השקעה, זה רק קצת עניין, קצת אכפתיות, ואתה יודע, להקדיש את החצי שעה, שעה של מחקר, לפתור את הבעיות הספציפיות האלה. Make sense?
Yeah. אני שוב, אתה יודע, אני חי את העולם כמוך, אז, אז ברור שכן.
תראה, כולם מתחילים ממשהו, כן? אני חושב שזו התחלה נהדרת, כי היא לא דורשת הרבה ידע מוקדם. כי ה-best practices של פינופס כבר בחוץ, כן? כולם יודעים ש-available volume עולה לך כסף סתם, נכון? Yeah. אז כאילו, זה, ברגע שאתה מבין את ה-best practice, אתה גם יודע לייצר את ה-KPI עצמו, מה למדוד. כלומר, מה אני רוצה לנטר בסביבה שלי כדי לעשות האופטימציה הזאת, וזה נכון לכל דבר שאנחנו עושים בענן, כן? כאילו, ברגע שאנחנו יודעים ש-right sizing, right family, right region, right availability zone ברמה של ספוטים, זה דברים שהם common knowledge, כן? לאנשים שעוסקים בתחום. כן. אז גם אם אתה לא עוסק בתחום, ברגע שיש לך איזשהו אישו, אתה יכול להסתכל, כאילו, אתה יודע, באינטרנט, Google is your friend, ולהבין בדיוק איך להתחיל את המסע הזה. אז אני חושב שזו התחלה מאוד מאוד טובה, כאילו, כל העולם של אופרציה, כי זה באמת הפינופס, הטרדישנל פינופס, כן? אז, אז זה ככה...
לשלישי, לרובד השלישי, אני בעניינים
השלישי הוא האהוב עליי, כי השלישי נותן לך קצת, פותח קצת הראש של use cases שהם נורא ספציפיים, לסרוויסים שאתה עובד איתם. ובשביל לעשות כזה גנרליזציה של איך לגשת לפתרון הבעיה הזאת, אנחנו מדברים על utilization, או financial utilization. ובשביל זה אנחנו נעשה כזה תרשים זרימה, שבא ומתחיל ברמה של הסרוויס. זאת אומרת, אני מסתכל כרגע על הסרוויס, ואני רוצה להבין את הפרייסינג מודל שלו. כלומר, איך אנחנו מחויבים ברמה של הסרוויס. ברגע שאני מבין עם איזה פרייסינג מודל אני עובד, אני רוצה להבין אם יש איזשהו CloudWatch מטריק שאני יכול לעשות מדידה של אותה מטריקה, ועבור כל מטריקה שאני מוציא ב-CloudWatch, או שוב, בכל Stack Driver, או כל ענן, או מערכת מוניטורינג משלו, וזה נכון כאילו כי... זה גנרלי, סרוויס, פרייסינג מודל, פרייסינג מודל, מוניטורינג, ועבור כל מטריקה, אם אני יכול מהמטריקות עצמה, לייצר מטריקה של וויסט. אז אני אתן דוגמה אמיתית, כמו שאנחנו אוהבים, ואנחנו נתייחס כרגע לדיינמו-דיבי, שזה דוגמה שאני נורא אוהב להחצן, גם בסשנים אחרים שעשיתי, כי זה מראה באמת מיינדסט שהוא קצת יותר בוגר, כאילו לאיך לגשת לוויסט בענן. אז בוא נסתכל שנייה על DynamoDB. DynamoDB יש לו שני פרייסינג מודלים עיקריים. הראשון זה עבור workload שאתה מכיר ויודע מה יהיה כמות ה-IOPS שלו. יש לך provision, זה כמו reservation. זאת אומרת, אני עושה reservation עכשיו לאיזשהו capacity מסוים, ואני משלם עליו, השתמשתי, לא השתמשתי, אני משלם עליו. ואם אני יודע מה ה-workload שלי, אם הוא known workload, אני ארצה לעשות reservation, בשביל לקבל את האחוז הנחה המסוים הזה. Yeah. הדבר השני זה on demand. On demand זה unknown workloads. זה אומר, נגיד, אני לא יודע, נגיד, סופי שבוע אני לא רץ בכלל, ויש לי ביום ראשון ספייק, ואז כאילו אני רוצה לתמוך יותר בקפסיטי שדיינמו מאפשר לי, מבחינת הסקייל. אז יש לנו שני פרייסינג מודלס, אנחנו נבחר את הפרוויז'ן, כי אני יודע, נגיד, מה ה-workload שאני רוצה לייצר, ובפרוויז'נד אני רוצה ללכת ל-CloudWatch, ולהבין האם יש לי מטריקות שמאפשרות לי לנטר את הסרוויס. נורא פשוט, אז יש לנו דיינמו, אנחנו מסתכלים על הפרייסינג מודל של ה-Provisioned IOPS, ואנחנו רואים שב-CloudWatch יש לנו שני מטריקות מעניינות נורא. הראשונה זה Provisioned IOPS, זה כמה Provisioned עשיתי, ו-Consumed, שזה נהדר, אז אני יודע כמה Provisioned, אני יודע כאן Consumed, ה-Waste מטריק נורא נורא straightforward, זה אומר שאני יכול לבוא, לקחת את ה-Provisioned, להחסיר את ה-Consumed, להבין מה ה-Waste שלי. ועל ה-waste הזה אני יכול להתממשק עם, נגיד, ה-API של אמזון, ה-public API ל-cost, ולהוציא את ה-pricing unit של אותו provisioned IOPS שאני מבזבז. אז בואו נראה איך זה קורה בסופו של דבר. יש לנו ארבעה מטריקות שמעניינות אותנו, זה provisioned write capacity unit, consumed write capacity unit, provisioned read capacity unit, ו-consumed read capacity unit. לבדוק את הדוקומנטציה, אתה יודע בדיוק איזה מטריקה אתה צריך להוציא, לכתוב את הקוד לקח לי בערך 10 דקות, להוציא את הנתונים האלה מ-CloudWatch, בהתבסס על הטייבל, ועל ה-Global Secondary Index Table. זאת אומרת שאני לוקח מכל הטבלות שהן provisioned בתוך דיינמו, אני לוקח את כל המטריקות שרלוונטיות, ואני מייצר את המטריקת waste. עכשיו זה, שוב, לקח לי לכתוב את הקוד הזה בערך 10 דקות. זה לא מאמץ, ואני לא מפתח. אז זה לא מאמץ כאילו נורא נורא קשה לחברות של לעשות את זה. וברגע שאתה יודע מה אתה מחפש, כמו שאמרתי, שאתה עובר על הפלו הזה של סרוויס, פרייסינג מודל, מטריקות שאנחנו יכולים לנטר ולהוציא וייסט מהמטריקות האלה, ברגע שיש לך את הפלו הזה, מה שאתה צריך לייצר הוא נורא נורא פשוט. ואז אנחנו יכולים לייצר דשבורדים סופר מגניבים שמראים את הווייסט הזה, ספציפית את כל המידע הזה אני דוחף לגרפנה, אז יש לנו דשבורד ממש ממש מגניב. אני יכול לעשות שיתוף מסך עוד שנייה ואנחנו נראה אותו.
יאללה.
ורגע שנייה, אני אכין לך אותו. האמת, לא יודע למה לא הכנתי אותו מראש. אז זה נראה בערך ככה. ואם אתה רואה את המסך שלי?
כן.
אז אנחנו יכולים להסתכל ברמת organization, account, region, table ו-index, ואנחנו יכולים לראות את ה-waste summary. זאת אומרת שכרגע אנחנו יכולים לבוא ולהסתכל בצורה הוליסטית על באיזה accountים, באיזה region יש לי waste, וממש את הפירוט של כל מה שדיברנו עליו, כלומר, ה-right provision, ה-right consumed, מה ה-utilization של ה-reservation שלי, ומה ה-waste בדולרים. סימפל. זהו בגדול. אז זה שלושת סוגי האוטומציות שכאילו ארגונים רוצים וצריכים להתחיל לממש. לייצר ויזיביליות על waste שייתנו לנו value, לייצר ויזיביליות על ה-cost שייתן לנו visibility, ולייצר ויזיביליות על utilization, שנותן לנו בעצם את ה-waste metric, שאיתו אנחנו מודדים האם אנחנו יעילים או לא יעילים.
אני תמיד אומר, כשאתה מסביר דברים, זה נראה חיים מאוד פשוטים, אבל אתה יודע, יש למידה של אנשים שצריכים לעשות, אבל לפחות מה שאנחנו מנסים לתת פה, זה לא רק את הפתרון הסופי, אלא זה גם את הדרך להגיע לפתרון הזה, ואני חושב שברגע שבן אדם שעוסק בתחום הזה של הפינוקס, נשמע את זה פעם, נשמע את זה פעמיים, יוכל בסופו של דבר לעשות מימוש, לא רק שימוש, אלא גם מימוש בתחומים נוספים, ולא רק בדוגמאות. אז
מאוד מקווה. תראה, אינג'ינירית זה לא מסובך, כן? כאילו, אתה לא צריך עכשיו לבנות מוצר, אתה צריך רק לבנות סולושן נורא נקודתי, שיפתור לך בעיה נורא נקודתית, וככה מתחילים. כן, אתה לא צריך עכשיו לחשוב הוליסטית על איך אני בונה עכשיו פרודקט בתוך החברה, אבל לכתוב סקריפט שלוקח מטריקה מקלאודוואץ' זה 12 שורות קוד, כאילו...
אני חושב שלשם אנחנו מכוונים גם את האנשים. אז דביר, כמו תמיד, תודה רבה ככה על הזמן, על הידע, וכמו שכולם אומרים, עד הפרק הבא, ביי ביי, להתראות.
עד הפרק הבא.
ביי.